אנחנו בקטע, ככה אנחנו בתורה ב', בחלק ב', בתורה ב', באמצע עוד ד', יש את הספר הקטן, זה מחולק להרבה סעיפים, עוד ד', יש קטע שמתחיל באמת, הוא מאיר בריבוע הדיבור. איזה בגדולים, אני לא יודע, זה התחלה, התחלת קטע גם כן. אנחנו קראנו את הכמה שורות האלה של התחלת הקטע. הוא מזכיר גם פסוק שכתוב בתהילים. כן אלוקים דיבר, נדמה לי זה פרק נון, נכון? כן אלוקים דיבר ויקרא ארץ. ולא, לא אמרתי נכון. כן אלוקים הוויה דיבר ויקרא ארץ. זה מה שקורה פסוק. ושלוש שמות, אנחנו יודעים הרי שכל שם מראה על הנהגה אחרת של השם יתברך. והמקובלים ככה אומרים, שם כל בחסד, שם אלוקים בגבורה, שם הוויה בתפארת. זה עצמו צריך להסביר בעריכות. אבל קודם כל בוא נלך לשורש, אני חושב שכנגד זה יש לנו את אברהם יצחק ויעקב. אברהם הוא כנגד מידת החסד, זה מה שהוא יישם בחיים שלו בעולם הזה. אברהם אוהבי, אברהם מכניס אורחים, אברהם מכניס אפילו כאלה שהוא חושד בהם שהם משתחדים לאהבה כשעל הרגליים שלהם. אברהם יש חסד, אברהם מתפלל על אנשי סדום, זה אברהם. אברהם מרחם על כל אלה שלא יודעים שיש אלוקים, הוא מספר להם שיש אלוקים למרות שאף אחד לא משלם לו על זה, כן, אף אחד לא שאל אותו. אברהם הולך על מסירות נפש לפרסם את השם בעולם, הוא נכנס לתשן האש. כל מיני, אבל תמיד רואים את האהבה הגדולה שיש לו. לקדוש ברוך הוא ולבני אדם, לכולם. אברהם הוא מרכבה למידת החסד, יצחק הוא מרכבה למידת הגבורה. פחד יצחק. לולא אלוהי אבי אברהם הוא פחד יצחק היה לי כי אתה רקם שלחתני. פחד יצחק. מה שהיה חזק את יצחק, יצחק לא יצא לחוץ לארץ. הוא נשאר בארץ, הוא עלה על גבי המזבח, הוא כמעט נשאר שם. והוא העלה, הוא חפר בארות והיה מעלה את המים מלמעלה למטה. יצחק עסק בחפירת בארות. אפילו בארות שאברהם חפר ואחרים, וכשאברהם היה חופר אותם, אז זה לא נשאר לנצח. הפלישתים סתמו אותם. אז יצחק חפר אותם, לא סתמו אותם, רבו עליהם, אבל לא סתמו אותם. העניין של להעלות, לחפור בעומק ולהגיד אני יודע שכאן יש מים בעצם המדבר, ואת המים האלה להעלות חזרה, זאת אומרת להתעקש לגלות את הפוטנציאל שיש בתוך המדרגה הזאת, איך שזה, זה עניין של מידת הגבורה. ולפעמים זה הולך, איך הופכים בארות, לוקחים מקוש ונותנים מכה נוראית על האדמה. אם זה הולך ככה, אבל לא יעזור לך. היה פעם מורה שהיה צועק על התלמידים שלו, אני יודע שכל זה הכל הצגה, האמת שאתם יכולים, אז למה אתם מציגים הצגות? זאת אומרת, אני לא אתן לכם. ולמעשה אנחנו כולנו כאלה, שכחתי אותך, שכחתי את השם. תירוצים, שערי תירוצים לא ננעלו, אבל האמת, מצד מידת הגבורה אפשר תמיד לגלות, להוציא מהכוח אל הפועל כל דבר. זו העבודה של יצחק. יעקב זה כבר סיפור אחר לגמרי. יעקב זה התחלת הקיום לאורך זמן של עם ישראל, ולעשות משהו שהוא סין התזה של שניהם, שהוא בנים משניהם, אבל שיש לו את שני הרגליים ושהוא יכול לעמוד לאורך זמן. הוא לא הולך על רגל אחת יעקב. השם של יעקב מופיע עוד פעם בתנ"ך בשינוי סדר האותיות. אנחנו קוראים את זה בהפטרה של כיפור, בהפטרה של כיפור בשחרית. עד יבקע כשחר עורך וארוחתך מהרה תצמח. כתוב שם, אם תראה ערום וכיסיתו ועניים מרודים תביא בית ובבשרך אל תתעלם, כתוב שם את כל ענייני החסד שיש. ולפני זה הוא אומר, על הזה תקרא צום ויום רצון להשם, על החוף כאדמון ראשו להפות באגרוף רשע. הלא זה צום יבחרהו, הלא פרוס לרעב לחמך, ואני מרודים תביא בית, אם תראה ארון וכיסיתו וכל זה. הפסוק הזה מדבר גם על הדין וגם על, גם על החסד. הוא מדבר על הצום ועל הקנייה, והוא אומר שהצום והקנייה האמיתיים זה לעשות חסד. ואז הוא אומר בסוף, אז יבקע כשחר עורך. יבקע זה אותי אותי יעקב. עכשיו, איך שזה על פי פנימיות, שלושת העניינים האלה, אנחנו יודעים שאברהם תיקן מידת שחר, אברהם תיקן תפילת שחרית, יצחק תיקן תפילת מנחה, ויעקב תיקן תפילת ערבית. אברהם תיקן תפילת שחרית זה עניין של השמש עולה ומתחיל להיות כל פעם יותר אור. זה מידת החסד, זה מרמז על מידת החסד. יצחק, תפילת ערבית זה בין ארבעים כזה, זה שעוד מה, הולך להיות חושך. יעקב זה בשיא החושך, ולכן עליו נאמר, אז ייבקע כשחר עורך. יעקב בוקע את החושך, הוא מכניס אור במקום שבו היה לי את כל הסיכויים למצוא אך ורק חושך. זה העבודה של יעקב. יש לזה גם את הפירוש הקבלי, למעלה מקבלי, שמעתי זה פעם הרבי בסוכות, זה יום השלישי של סוכות, באושפיזין של יעקב, ישב בסוכה ודיבר וירד גשם שוטף, וכולנו התרטבנו עד לשד עצמותינו, אף אחד לא הלך. ואז, על מה הוא דיבר אז? הוא דיבר איך שאברהם, יצחק ויעקב עומדים לפני הצמצום. אברהם זה אור אינסוף שלפני הצמצום, שזה כולו חסד. יצחק זה הצמצום, האקט של הצמצום עצמו זה יצחק. ויעקב זה שיש אור שהוא נקרא קו, בקבלה הוא נקרא קו, לפעמים הוא נקרא חוץ, שהוא בוקע את חושך הצמצום וממנו נבראים כל העולמות וכל ההשתלשלות עד המקום שאנחנו נמצאים עליו. את זה הוא בחר לדבר בגשם הגדול הזה, זה היה משהו, לא ידענו באיזה עולם אנחנו נמצאים בסוף. אבל הנקודה הייתה בסיכום שיש את זה אצל כל אחד. ולמצוא את זה אצל כל אחד, אנחנו פה רואים את זה, פה בתורה הזאת, אז רבי נחמן מדבר על תפילה ותורה ושידוכים. זה שלוש דברים, זה ממש כנגד אברהם יצחק יעקב, אנחנו נראה את זה. הוא מרמז, הוא אומר שתפילה שייכת לחסד, תפילה זה כנגד אור אינסוף, זה משהו שהוא למעלה מהטבע. כתוב בראשונים, כתוב, אני לא זוכר, אני ראיתי את זה השבוע, ראיתי את הלשון בפנים, אני לא זוכר מי מהראשונים אומר את זה, שאין שום הסבר בטבע איך תפילה יכולה להביא ישועה או גשם או משהו כזה. בטבע, זה מחוץ לטבע. זה שבן אדם יתפלל ושהוא יקבל את מה שהוא מבקש, זה מחוץ לטבע. יש תפילות שהן בתוך הטבע, אבל יש בהן כללים אחרים, זה לא התפילות שלנו. צריך לדבר על זה פעם, להסביר את זה, שיהיה יותר יישוב הדעת, להסביר את זה פעם. אבל תפילה שיהודי מתפלל, נגיד שיהודי מתפלל שלא יכאב לו. כן? וכל הסיפורים שיש היום עם שעם ריכוז אפשר לרפא כאב ועם כל זה, אז אם בן אדם מתרכז שלא יכאב לו, זה לא יעזור לו. צריך להתרכז שירגיש טוב. כי התת הכרה שלנו לא מכיר את המילה לא. אז הוא שומע רק את המילה יכאב. בתפילה היהודית פשוט לא מכיר מניפולציות, לא מכיר טכניקות, לא מכיר כלום. הוא אומר, השם, אין לי כוח, תעשה שלא יכאב לי. הוא אומר, השם, תעשה שאני לא אטיפש. פעם שנייה אני לא אתנהג ככה. אז למרות שהוא מדבר על השלילה, כן, ונגד כל הכללים וכל ה... אבל תפילה של יהודי בוקעת את כל הרקיעים, והשם נענה לתפילה שלו. למרות שזה נגיד כל הכללים וכל העניינים. למה? כי תפילה באמת, התפילה שלנו, שאנחנו מדברים עם השם, אנחנו משאירים את תפילות המפתחות ולא רוצים לעשות איזה פטנט, אלא פשוט מתפללים, עומדים כעני בפתח ומתפללים, זה באמת למעלה מהטבע. זה שהיה השורש של כל העניינים שהם למעלה מהטבע, הם מלפני הצמצום. וזה מבחינת אברהם, אברהם הוא אבי. זה אור אינסוף, אין איזה גבולות. בשביל זה כתוב גם, אלה תולדות השמיים והארץ בהתבראם, אז חז"ל אמרו במדרש, בהתבראם באברהם. מדוע? כי עולם חסד ייבנה. כשהעולם נברא בחסד, אז העולם נברא במידתו של אברהם. וראשית הבריאה היא לפני הצמצום. הצמצום זה כבר התחלת הבריאה. איפה אנחנו יודעים שהצמצום זה התחלת הבריאה? בראשית ברא אלוקים. אלוקים זה מידת הדין. אז יש את מידתו של יצחק, שהיא גוברת על מידתו של יעקב. עובדה שהצמצום גובר, ואנחנו אחרי הצמצום. הצמצום לא מתבטל מיד איך שהוא נוצר, הוא לא נמוג. ואחר כך מגיעה מידתו, וזה העניין של הדקדוקים. אז יש, דיברנו בתחילת התורה, כשהתחלנו ללמוד אותה, יש שני סוגי דקדוקים. יש דקדוקים שנמצאים בעולמות. בעולם שלנו אנחנו פוגשים את זה בטבע, בביולוגיה, בפיזיקה, בכימיה, וכל הדברים האלה. הכל מדויק ומדוקדק. ואם משהו אחד קטן אחרת, אז התוצאה היא שונה. במתמטיקה, בכל דבר רואים את הדיוק. אז הכל מגיע מידת הגבורה. כל מקום שהוא צריך להיות דווקא ככה, זה הכל צמצומים, זה הכל מגיע מידת הגבורה. אנחנו ראינו גם את אותו דבר באופן הרבה יותר גבוה, ראינו את זה בתורה. שבתורה יש דינים, שיעור דינים. דינים וגבורות, זה צריך להיות דווקא כך ולא אחרת. דווקא בצורה כזאת, כל דבר צריך להיות על מקומו, וזה מגיע ממידת הגבורה. זה מגיע ממידת הגבורה של למעלה, מידתו של יצחק, וזה מדרגה מאוד גבוהה. ויהודי כשהוא עובד את השם, הוא צריך לעבוד את השם גם עם תפילה וגם עם תורה. הוא לא יכול רק להתפלל והוא לא יכול רק ללמוד. ותמול ללכת על רגל אחת. אבל גם כשהולכים על שני רגליים, אז צריך שיהיה קורדינציה בין שני הרגליים. אם שני הרגליים ירצו ללכת באותו זמן, אז בן אדם לעולם ועד יקפוץ, כמו אנקור. כל הזמן יקפוץ. כי שתי הרגליים ירצו להתקדם. שזה חז"ל אמרו, זמן תפילה לחוד וזמן תורה לחוד. כל דבר בזמן שלו. כשיהודי מתפלל, הוא סיפר, תלמיד גדול של רבי נתן, סיפר שכשראות רבי נתן מתפלל, מי שראה אותו מתפלל, אז הוא חשב שאין לו בעולמו חוץ מתפילה. כשראו אותו לומד, אז חשבו שאין לו בעולמו חוץ מתורה. כשראו אותו עושה חסד, אז היה נראה כאילו שאין בעולמו חוץ מחסד. זו נקודה מאוד מאוד חזקה. שבאותו רגע שהמגירה הזאת, אז הוא לגמרי שם, וזהו. והסך הכל של הכל זה יעקב, יעקב אבינו. אז יבקע כשחר אורך. איפה רואים את יעקב? את יעקב רואים בשידוכים. או בשבת. איפה בשבת? בתודה שלישית. מה זה העניין הזה? איפה שם רואים את יעקב? אמרנו, יעקב זה עד יבקע כשחר אורך. זאת אומרת שבאופן רשמי יש חושך. ואף על פי כן מגיע האור ובוקע את החושך. אותו חושך שגבר על האור, יש עכשיו אור חדש, כמו אור חדש של ציון תאיר. אור חדש שמתגבר על החושך שהתגבר על האור. זה יעקב. יעקב מנפיק את מידת יצחק שהיא גברה על מידתו של אברהם. מה זה שייך לשידוכים? אפשר להסיק ממש באמצע. מה זה שייך לשידוכים? בשידוכי, ככה אומרים, אמרו ככה, אני לא יודע אם זה כתוב, אמרו כשזוג מתקטן, אז כמו עוד פעם ירידת הנשמה בגוף. הנשמה, איך דיברנו על זה פעם, כשלמדנו את הרבי מפסצו, דיברנו פעם, איך הנשמה מרגישה מתי שהיא אמורה לרדת לגוף. יש סיפור על השכחה בעל שם טוב. יש סיפור על מישהו שנפטר בגיל מאוד צעיר, הוא לא נפטר, היה במוות קליני, והוא ראה שדנים אותו למעלה. ופתאום הגיע, הבעל שם טוב עשה אז עליית נשמה, והוא היה עוד בגוף, הבעל שם טוב היה בגוף, היה חי. הוא עשה עליית נשמה, פתאום הוא פוגש אותו ואומר לו, מה אתה עושה כאן? אתה שייך לבני העולם למטה, אתה לא הגיע זמנך. אז הוא אומר, אני לא יודע, קראו לי לכאן, יש עליי במשפט. אז הוא טוען, אני לא זוכר, אני מספר על זה בקיצור נמרץ. הוא טוען בעבורו ואומר שיש לו עוד הרבה מה לעשות בעולם הזה וזה. ואז שולחים אותו למטה חזרה, ואז הוא מתאר איך שהוא רואה את הגוף שלו ואיך שהוא צריך להיכנס חזרה וכזה מין. אי צריך לצאת. אני לא זוכר להגיד את המילים שהוא כותב שם. הוא נכנס, באותו רגע שהוא נכנס, הוא התחיל להזיע וראו עליו תנועה ו... בסדר, הוא עברי. אבל הנקודה של הסיפור שם, זה צריך להבין שאותו דבר, מתי שברגע ההתעברות או ברגע הלידה, יש כל מיני שלבים שהנשמה צריכה להיכנס לתוך מימד פיזי, בכלל, לזמן ומקום. קשה להגיד שזה שמחה גדולה, כן, מה יש פה כבר? ולהתחיל מחדש הכל, להתחיל ללמוד א' ב' ואולי בסוף, וזה עוד עולם של בחירה ואפשר לחטוא בכלל. זה כאילו, ללכת במקום סכנה, מי בוחר בדבר כזה? באים לנשמה ומסבירים לה, על כוחך אתה חי, קודם כל כתוב שכל הנשמות מלווים אותה ונפרדים ממנה ובוכים עליה ומברכים אותה, מחזקים אותה, כך כתוב, ממש כך. והיא בוכה והם בוכים, יש תיאור כזה, אני לא ראיתי זה בפנים, אבל שמעתי זה לבן אדם נאמן, אבא של חבר, אבא נפטר. הוא פעם הוא ישב איתנו עם כמה חבר'ה ותיאר לנו מה כתוב בספרים על הרגע שהנשמה יורדת למטה. בקי גדול. היינו כל כך קטנים שלא היה לנו את השכל לשאול אותו איפה זה כתוב, לא יכולנו להסתכל בספרים. עד היום, כבר 50 שנה, עד היום אני עוד לא יודע איפה זה כתוב. אבל ככה הוא תיאר. שככה נפרדים וזה, אבל למה היא מסכימה לרדת? למעלה לא מכריחים עם הכלות. ההכרח לנשמה זה שמסבירים לה את גודל המעלה שהיא יכולה להגיע אם היא תראה. זה על כוחך את אחת. וזה, כל זה, ככה אמרו חסידים, זה מין תורה שבעל פה כזאת, שכל זה קורה מתי שזוג אמור להתחתן. כל פעם שזוג אמור להתחתן, אז גם הוא וגם היא מתחילים להיות בלבטים. הם היו עד עכשיו חופשיים לנשה. כל אחד איך שהוא ניצל את זה, יש אחד שמנצל את זה בשביל שטיות, יש אחד שמנצל את זה בשביל לעבוד את השם יתברך. אבל אף ילד לא מהיר אותו בלילה, הוא לא צריך לקום בשבע בבוקר לעבודה, כי הוא לא צריך פרנסה. ובסדר, הוא יכול לעבוד את השם בדיקות ובשמחה וכל זה. עכשיו פתאום אומרים לו, תשמע, צריך לזוז קדימה. לא חסר לו, מה רוצים ממנו? שיכנס לתוך העולם הזה? קשה להם. אבל זה בדיוק העבודה של יעקב, אז יתבקע כשחר אורך, זה להיכנס אל תוך החושך ולהעיר אותו. וזה בדיוק העבודה של סעודה שלישית של שבת, הרבה פעמים יש לנו סעודה שלישית, יש לנו את הדיכאון הזה שהשבת עוברת. ויש מהרבי מקוט כשהוא אמר, שמעתי מחד מדי גדול, הוא אמר שהרבי מקוט אמר שהזמן של סעודה שלישית, זה הזמן הטוב ביותר בשבוע בשביל יישוב הדעת והתבודדות. שישים בחושך ומנגנים, אז זה הזמן שאפשר לדבר עם הקדוש ברוך הוא, עם הדיבור, עם הניגון, עם הזה. וכתוב, הרבי מתייחס לנביא בשם המגיד מקוז'ניץ, נביא לו בספרים שלו, שהיפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, יותר מכל חיי העולם הבא, מתי השעה האחת הזאת, תקודה שלישית. זה לא פשט, הפשט הוא תמיד, אבל זה, אז אלה הם שלושת העבודות שיש לאדם, יש עבודה אחת, יש לו להתפלל, להיפתח לאין סוף, להתחבר לקדוש ברוך הוא. זה עבודה כמו הפסקה רגע מהעולם, וגם שם לא ויתרו לנו, כתבו לנו בתוך התפילה, בקשה על פרנסה, בקשה על בריאות, לא נותנים לנו להתנתק לגמרי, עד הרבה. כשנמצאים במקום כזה גבוה, אפשר לתקן את הכל. העבודה השנייה זה עבודה של תורה, ששם צריך להיות מדויק, וצריך להיות חלטני, וצריך לזכור פרטי פרטים ולקיים פרטי פרטים. זה עבודה של הצמצום. ואחר כך יש עבודה שזה שיא הצמצום ושיא ההתעלות, שניהם יחד. ושזה כתוב, היבר וחותם אלוקים ואומר לא יתרו ורו, כי בעניין הזה של השידוכים וזיווגים, כמו שקורא לזה, יש שם את גילוי האינסוף, דיברנו על זה שבוע שעבר. כי אפשר להוליד תולדות עד אין קץ, כל דור מביא עוד דור ועוד דור ועוד דור. ומצד שני זה מלובש בגשמיות הרבה יותר מה שתורה בתפילה. וזה כנגד יעקב. וכשיש את שלושת הדברים האלה ביחד, שעושים את שלושת העבודות האלה, אז אנחנו נעשים, זאת אומרת, יכול להיות אחד שהתחתן כבר לפני 60 שנה, זה לא משנה, אבל אם הוא רואה מישהו שצריך לעזור לו להתחתן, עוזר לו עם כסף, עוזר לו עם, עם אינפורמציה, זה הכל, זה אותה עבודה. זה עבודה ש... יש עבודה בזה. זה לא משנה מה המצב האישי שלנו, יש בזה עבודה. אם עושים את שלושת העבודות האלה, אז מקבלים איזשהו ממד של שלמות, שהשלמות הזאת נקראת אמת. שיחת צדדיות היא לא אמת. אם בן אדם נוטה יותר מדי ימינה, נוטה יותר מדי שמאלה, או שהוא נוטה יותר מדי כלפי מעלה או כלפי מטה, אז הוא לא חושב באמת. האמת היא, כמו שכתוב בספרים, אור אין סוף הוא למעלה עד אין קץ, ולמטה עד אין תכלית. זה גוף האינסופיות שלו. שהוא גם למעלה, אין יותר גבוה ממנו ואין יותר נמוך ממנו. בזוהר הקדוש כתוב, לאלה מכל העלמין ותחות כל העלמין. ובתורה כתוב, מראש הררי קדם ומתחת זרועות עולם. אותו פה שאתה עדים. זה פחות או יותר, רק בשביל להיכנס לתוך הפרטי פרטים, עד שהוא לומד את כל דימה פסוקים וכל זה, אמרתי כאלה. אני רוצה
לשאול, מה המשמעות של הקדוש ברוך הוא שיתף מידת הרחמים
בבריאה? למה לא מספיק חסד? למה צריך דווקא רחמים? כן, זו השאלה. כן, אז היה יותר טוב לשלב את החסד, אז היה לי תפארת, וזהו. אבל האמת שתפארת היא ספירה בפני עצמה. אומרים גם על מוח הדעת שהוא שילוב של החוכמה והבינה, אבל בכל אופן יש לו את הפונקציות שלו, הוא לא רק משלב את החוכמה ואת הבינה. כל הקו האמצעי, גם היסוד, הוא לא רק שילוב של נצח ועוד. רק זה מגיע ממקום כל כך גבוה שיש ביכולתו להכיל את שניהם. אבל יש הבדל גדול, מידת התפארת, הרחמים הם רחמים אפילו מתי שבכלל לא מגיע לנו. בתנאי שזה לטובתנו. מידת החסד, עדיין יש שם שיקול דעת אם מגיע לנו או לא, רק מצד מידת החסד תמיד מגיע לנו, כי הקריטריונים הם יותר מקימים. אבל יש שאלה אם מגיע או לא מגיע. מידת הרחמים זה הזדהות. לראות מישהו במצב לא טוב ולהזדהות איתו ולחשוב אני במקומו איך הייתי מרגיש, זה הנקודה של הרחמים. בחסד אין את הנקודה הזאת של להזדהות איתו ואיך אני הייתי מרגיש. אני עושה איתו חסד, אני אוהב אותו, אבל אני לא שם את עצמי במקומו. זה שני עולמות שונים. הרחמים מגיע ממקום הרבה יותר עמוק בנפש. איך אני יכול להזדהות איתך? כי בשורש אנחנו אחד. כל מקום שיש התקללות, איך הסתורות יכולות להתקלל? כי בשורש הם אחד. החסד והגבורה לא כל כך הם לא מושרשים כל כך עמוק בשורש כמו הרחמים. רואים את זה גם בספירות, הרחמים מתחת לכתר. אז לכן חשוב לשלב מידת הרחמים, כי מידת הרחמים זה ההתגלות שיש. מידת הדין זה האסתר. אנחנו אסתר, אסתר פניי. ההתגלות, אם השם שולח נשמה של נביא, או נשמה של צדיק, או שהשם קורע את הים, או שהאש אוכלת את המים בהר הכרמל, זה התגלויות. עכשיו, אם היה רק מצד מידת החסד, אז היו דורות כאלה שלא היו מקבלים שום התגלות. אם זה בא מצד מידת הרחמים, אפילו הדור שלנו יכול לקבל התגלות. אז בשביל זה דווקא נקרא מידת הרחמים. אבל זה עניין בפני עצמו, על זה אפשר לדבר עוד שעה. זה לא פשוט. טוב, בוא נראה את הפירוט של כל הדברים.
שבסוף זה זיווגים.
מה?
מה שהוא אומר על שיווגים, זה דווקא במשמעות הפשוטה, או בכל החיבורים שאדם צריך לעשות עם עצמו ועם העולם?
גם תפילה ותורה זה לא דווקא במשמעות הפשוטה. זה נכון, אבל כרגע, עיקר מה שהוא רוצה לומר, הוא הרי מדבר, גם הדיבור הוא לא במשמעות הפשוטה. הוא אומר שהאמת מאיר בריבוע הדיבור על ידי ג' שימות. הוא רוצה, הוא מדבר על הדיבור שלנו. הדיבור שלנו צריך להיות אמיתי. שזה יהיו דברים היוצאים מן הלב, ואז הם נוספים אל הלב, אל הלב העליון. ובעיקר הוא מדבר על הדיבור שלנו, ולכן גם האמת היא האמת שלנו, ולכן גם שלושת הדברים האלה הם שלנו. ככה מסבירים את זה. אפשר גם להסביר את הכל יותר גבוה. בהחלט, זה תמיד יהיה נכון, אז הדיבור יהיה המלכות, ושלושת השמות האלה יש לסגבורה תפארת. ואז נאמר שהכתר, או פנימיות הכתר, מאיר במלכות על ידי שלושת השמות האלה. אבל מה זה יהיה המשמעות של זה? ואז התפארת זה יהיה... היא מזווגת את כל הדיווגים.
זה לא כל חיבור שאדם עושה, כמו בין תורה לתפילה או בין חזדים בעולם שלו, זה דיווגים.
אז ודאי שכל פעם שבן אדם עושה חיבור בעבודה שלו, נעשה חיבור עד למעלה. אבל אם כבר מדברים על האדם, צריך גם להסביר את זה בעבודה פשוטה. לא... אל זה בחינת תפילה. השם אל הוא מראה על כוח. ואת אלי הארץ לקח. השם זה כוח. אל זה כוח. וכוח בדרך כלל אנחנו מייחסים למידת הגבורה, למידת הדין. למידת החסד אנחנו מייחסים אור ומים וכל מיני, לא כוח. כוח שייך למידת הגבורה. אבל האמת שמידת החסד זה הכוח הגדול, הכוח האמיתי. אז בגלל שכוח לא תמיד רואים מה עומד אחריו, אז קוראים למידת הגבורה כוח. טוב, אני יכול לזרוק משהו מעבר לקיר, ויראו את הדבר הזה אף ולא ידעו מי זרק. זה כוח. אם אני מאיר... אז הנה יש קיר, האור לא עובר. אז בחסד בדרך כלל רואים את מי שעושה את החסד. בגבורה, זה חלק מעניין הגבורה זה שגם לא רואים את הכל וגם לא רואים מי עומד מאחורי כל התופעה. זה שפר כפול כזה. ואז בדרך כלל אומרים, איך שכתוב כוח, בדרך כלל מדברים על מידת הדין. כי בכוח זה משל בשמי. זה מובן מה שאמרתי, אני יכול להגיד את הכל מהתחלה עוד פעם. דיברנו על זה, בשביל זה אני אומר את זה ככה בקיצור. כשאנחנו מקבלים אור, אנחנו לא צריכים להסתכל על מקור האור בשביל לזהות את המקור. אנחנו רואים על האור אם זה ירח או שמש או נר. אפילו אם אנחנו עומדים מגב לשמש או לירח או לנר, אנחנו רואים את האור שלו על הקיר, אנחנו יודעים מאיפה בא האור. כשאנחנו רואים כוח, אנחנו לא יכולים לזהות מאיפה הכוח בא. אנחנו רואים מישהו זורק אבן, אנחנו לא יכולים לדעת אם זה בן אדם או ילד, או תרנגול, או כלב, או סוס. אנחנו כולם יכולים לדעות, לא כל אחד יכול. אם אנחנו רואים דבר מדויק, אנחנו רואים כנראה זה דבר, כנראה זה בן אדם. כן? אנחנו לא נתאר לעצמנו שכלב נתן יריעה באקדח. אבל אם נזרוק אבן, אז אנחנו... כוח זה דבר נעלם. כוח זה דבר נעלם. זריקה. זה בסיפורי מעשיות, נזרק מפיו דיבור שלא טוב ייקח אותך. אז הגבורה תמיד מרומזת בזריקה. כתבו על זה הרבה דברים. על כל פנים, כוח שייך למידת הדין, למידת הגבורה. אור שייך למידת החסד. אני רק אמרתי שזה קצת לא צודק כשאנחנו מקטלגים את זה ככה. כי האמת שהכוח שיש במידת החסד הוא הרבה יותר עוצמתי מה שיש במידת הגבורה. איפה מקבל יותר? מהחסד או מהגבורה? המקבל בתכלס, מהגבורה הוא מקבל דין, מהחסד הוא מקבל אור, הוא מקבל שפע, יש שם הרבה יותר כוח. רק בגלל שבכוח לא רואים את המקור, ובדין לא רואים את המקור, אז הרבה פעמים אומרים שכוח זה דין. אבל זה לא נכון, זאת אומרת, יכול להיות הרבה פסוקים, טוב, כל דבר לדון לגופו, כן? דבר למד מעניינו. יש בהרבה פסוקים שכתוב כוח, כל השם בכוח, כל השם באדר, כל השם שובר הרזים, לא בהכרח שמדובר שם דווקא על מידת הגבורה. אין שכתוב שובר הרזים, זה נראה כמו מידת הגבורה. אבל שאומרים כל השם בכוח, כל השם באדר, זה לא בהכרח. צריך לעשות טוב את החשבון על מה מדובר שם. אם נדבר על העומק של המילים. אז פה כשאנחנו אומרים כל אלוקים השם ויקרא ארץ, אנחנו מדברים על מידת החסד, מידת כל, מה זה מעורר בתוכנו? מה זה מעורר בקרבנו את מידת החסד שלנו, את מידת האהבה? זה התפילה. עיקר התפילה זה לבוא למידת האהבה. האדמו"ר הרש"ב, הוא כתב אונטרס, כתב שני קונטרסים, אז אחד הוא כתב על תפילה ואחד הוא כתב על עבודה בכלל, עבודת השם בכלל. סיפר זקן שעמד שם בשעה, הוא כתב את זה והוא גם אמר את זה. אז אחד משניהם, אני חושב שלפי ה... יכול להיות, יכול להיות שיהיה קונטרס התפילה, אני לא יודע. הוא התחיל ככה, הוא התחיל... כל עניין התפילה זה אהבת השם. כל עניין התפילה זה אהבת השם. יראה, יראה מוכרחים. אמר ביטוי, זה כמו לחם. בלי יראה אי אפשר. אבל לא זה העניין של התפילה. עיקר העניין של התפילה זה אהבת השם. עכשיו, שאנחנו מדברים שהקדוש ברוך הוא ממשיך את מידת החסד, והוא מעורר אצלנו את האהבה, אז הוא, זאת אומרת, הוא ממשיך לנו את האהבה שלו, אז הוא מעורר אצלנו את האהבה, כמה עם הפנים לפנים. כל העניין של התפילה זה כמה עם הפנים לפנים. בהתחלה אומרים ברכות השחר, אז אומרים תודה להשם על כל מה שהוא נתן לנו. אחר כך מתחילים, הודו להשם, קראו בשמו, אומרים הללו את השם מן השמיים, הללו את השם מן הארץ, מדברים על גדולת השם, ואחר כך מדברים על, על המלאכים, וכמה מלאכים כאלה יש, וכל, איך אומרים, העולם נהפך, כל כך הרבה, יש שם ברעש גדול, מתפתים, וזה, בסוף מה קורה, השם שם בצד, כולם, אהבת עולם אהבתנו, חמלה גדולה ויתרה, חמלת עלינו. יתרה על מה? וכל מה שאתה אוהב אותם, וכל מה שאתה מקבל מהם נחת רוח. אז אם יהודי פה בעולם הזה מרים את העיניים ואומר, אוי ריבונו של עולם, יש לקדוש ברוך הוא נחת רוח, יותר מכל שירת המלאכים ומכל זה. וכל זה מה בא לומר לנו? זה בא לומר לנו שהשם אוהב אותנו. איך שאנחנו השם אוהב אותנו. אפילו פרצופים כמונו. תלתה לי נפלא, כל אחד הרי יודע מה שעובר עליו, איך הוא מתנהל. איך אפשר לאהוב בכלל פרצוף כמונו? אי אפשר. אבל השם יכול, הוא אין סוף. איך אמר רבי שלמה מתרבים, רבי אהרון מתרבים, אמר לחסיד שלו, אני מוגבל, הקדוש ברוך הוא אין סוף, הוא יכול לשבול גם אותך. הוא חשב, מה הוא נתבייש מהרבי, השם רואה אותו גם כן, אז הרבי גם יכול לסבול אותו. אז הוא נכנס, ככה, עם כל החטאים שלו, אז אמר לו, השם הוא אין סוף, סבלנות שלו גם אין סוף. אני לא אין סופי, גם סבלנות שלי לא אין סוף. אבל הקדוש ברוך הוא אין סוף, הסבלנות שלו אין סוף, האהבה שלו אין סוף. זה המהות של התפילה. וזה נותן לנו את הכוח לעמוד אחר כך בתפילת עמידה ולבקש על נפשנו. לבקש מחילה, לבקש דעת, לבקש... כל הדברים שאנחנו מבקשים, הכל בא מכוח זה. זה כמו שאם נמצא את הבן אדם שאוהב אותנו הכי הרבה בעולם, אנחנו נתבייש לבקש ממנו משהו. אפילו אם אני רוצה להכביד עליו, אבל... הוא כל כך אוהב אותנו שזה נותן לנו את הלגיטימיות, את האומץ לבקש. זה כל העניין של התפילה. אז כל העניין, הנתינת מקום לתפילה מלמעלה, השם כן נותן לנו את המקום להתפלל, נותן לנו את הכוח להתפלל. אנחנו מתקדם לנו כוח. כי כן על שם הכוח שהוא תקיף ובעל היכולת. המשמעות של תקיף זה, בספר משולחן ערוך, על שם אלוקים. הרבי נחמן לוקח את זה, מעביר את זה לשם כן, כי זה גם הפשט של שם כן, ואלוקים זה סך הכל לשון רבים של שם כן, בגלל שזה שייך למידת הדין, השם הזה מתחלק ומצטמצם, ושם כן זה נמצא באחדות, בגלל שזה מידת החסד, יש שם אור רב, והעיקר הנקודה שהוא בעל יכולת שהוא לא מחויב לחוקי הטבע. ועל ידי התפילה נקראים ישראל בשם כן. הרי בתוך המילה ישראל יש את האותיות א' למד. בבחינת מניין שקראו הקדוש ברוך הוא ליעקב כן, שנאמר ויקרא לו כן אלוקי ישראל. לא כתוב שמי קרא למי, אז המדרש אומר כשיעקב התפלל לקדוש ברוך הוא, אם יהיה אלוקים ממדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, לאן הוא הלך יעקב אז? אותו שיבוך. ושזה okay. שלחו אותו. קום לך אל לבן אחיך רענה, וקח לך משם אישה מבנות לבן אחי אימך. קום לך אל לבן אחי אימך, כתוב שם. אז הוא הלך לשם, ובדרך הוא היה צריך ללכת לחרן. במדרשים כתוב שחרן זה חרון אף, חרון אף של מקום בעולם. זאת אומרת, אנשי חרן לא היו אנשים אגונים. זה היה מקום מלא חושך. ויעקב הולך על יבקע כשחר אורך, הוא נכנס לתוך החושך, והוא מוציא משם את האימהות הקדושות, ומזה נולדו 12 שבטי קה, ומזה אנחנו עד היום. כן, כל עם ישראל לים המהליכה הזאת, רק בדרך הוא מתפלל שהשם יעזור לו, שישמור עליו. אז כתוב שם, שבסוף כתוב, אחרי כל זה, שאחרי שהוא קם והוא הולך משם, הוא שם שם מצבה, והוא מעמיד שם מזבח, והוא קורא למזבח כל אלוקי ישראל. אז ויקרא לו, ויצב שם יעקב מזבח, ויקרא לו כל אלוקי ישראל. איך אפשר לקרוא למזבח בשם כל, מה זה? פסל. אז רש"י אומר שהוא קרא למזבח על שם שהאלוקים נגלה אליו במקום הזה. הוא קרא לו, זה המקום שבו הייתה התגלות אלוקית, ואחרי רש"י מוסיף עוד דבר. רבותינו דרשו שהקדוש ברוך הוא קראו ליעקב כן, ואז רש"י לא מסביר כלום, הוא רק אומר, דברי תורה כפטיש יפוצץ צלע, מחלקים להרבה אפשרויות, אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה, אבל מה כתוב שם? זה הרי מבהיל. מספרים שבא פעם יהודי לצמח צדק, יהודי רחוק מאוד, מסכים, שהיה היום לקנטר תלמידי חכמים עם הקושיות שלו. הוא מצא, הוא נפל על זה, לא היה חכם, היה חכמולוג. אז הוא שאל את הצמח צדק, רבי, אם הקדוש ברוך הוא יכול הכל, האם הוא יכול לברוא עוד אחד כמוהו? אז הוא אמר לו, הוא ראה לו את המדרש הזה, כתוב שהקדוש ברוך הוא קרא ליעקב כן, הוא אמר לו, רק אתה לא תבין את זה. יש עניינים שזה לא הולך עם שכל להבין. זה לא להבין, זה להרגיש שיש פה משהו שאנחנו לא מבינים אותו, או לחשוב שזה בדיחה, כן? אבל זה לא עם השכל, זה עם הזיכוך. ואם בן אדם הוא לא מזוכח, והוא לא קיים מצוות בכלל ולעג לתלמידי חכמים, זה היה כל העניין שלו, לשאול אותם שאלות כאלה שלא יודע מה לענות, ולהסתכל על שהם נבוכים. אז הוא אמר לו, באמת כתוב מה שאתה אומר, זה נכון, אבל אנחנו לא, אתה לא תבין את זה. למה אנחנו לא נבין את זה? למה אתה לא תבין את זה? האמת שאנחנו כולנו לא מבינים את זה. מה המשמעות של זה? המשמעות הפשוטה כתובה פה. פה כתוב פשט שכל אחד יכול להבין. נפלאות. מה הפשט? הפשט הוא שיהודי יכול עם התפילה שלו לבטל את הגזרות שהשם יתברך בעצמו גזר. ועל שם זה הוא נקרא כן. זה שהקדוש ברוך הוא גוזר והצדיק מבטל, ושצדיק גוזר, גוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים, אז זה אמרו חז"ל שהקדוש ברוך הוא קרא ליעקב כן. זה היה בתפילה הזאת, כי זה היה באמת נגד לבן הולך לבד למקום של יעקב, וכתוב בדברי חז"ל שכל המקום היו אנשי רשע. והיה פה ניצל מהם, זה היה כל למה למעשה. הוא הצליח עם התפילה שלו לחיות באופן של המעלה מהטבע. וכך הוא אומר בסוף, לולי אלוקי אבי, איך אמרו, אני קורא את זה קודם, הופך את יצחק, היה לי כי אתה ריקם שלחתני, לא הייתי יוצא מפה בכלום. וגם זה היה נס, אם היה חוזר ריקם, היה חוזר שלם על כל כך. כי על ידי התפילה כביכול אנו לוקחים לעצמנו הכוח ממנו יתברך, כי אנו מבטלים גזירותיו, נמצא שיש לנו הכוח. ועל כן נקראים ישראל כל על ידי התפילה. על שם הכוח כנראה. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, כתוב לא איש אל ויחזב. זה פרשת שבוע. הוא בן אדם ויתמחה, הוא בנבואה של בלעם. אז חז"ל דרשו, לא איש הוא שעשה דברי אל כחזב. האם לא בן אדם הצליח להפוך את דברי אל לכזב? הרי משה רבנו ביטל את הניחה לי ואיחר הפי בם ואכלם. נגזרה גזרה על עושי העגל שיכלו מן העולם, ואחר כך נגזרה גזרה במרגלים. עד מתי לעדה הרעה הזאת כתוב שם ואכלה אותם כרגע, ועוד במתלוננים, בעוד כל מיני מקומות. ומשה רבנו ואהרון הכהן ביטלו את הגזרות האלה. הם לא היו בני אדם, היו סך הכל בני אדם. הוא מביא שם שני מקרים, הוא מביא אחר מקרה אחד. לא איש אל ויחזב, האם לא איש זה שגרם לגזרה של הקדוש ברוך הוא להפוך להיות כזב, הוא בן אדם ויתנחם, האם לא בן אדם ביטל גזרות? המדרש מביא שם שתי דוגמאות כאלה של ביטול, לא המדרש, הירושלמי. ואזי כי על ידי התפילה מבטלים גזרותיו יתברך. מעניין שהמדרש לא אומר שמזה אפשר ללמוד את המעלה של משה. המדרש אומר מזה ללמוד את המעלה של התפילה. כי אם היה כתוב המעלה של משה, אז מה הביטוי הזה? האם הוא לא בן אדם? משה לא היה סתם בן אדם. היה מבחר המין האנושי. אז מה רע היה ליתר בני אדם? אבל כשאומרים, זה לא משה, תדע לך, זה לא משה. זה התפילה. ואם זה התפילה, אז גם אנחנו יכולים. זה עיקר הנקודה שם. אז ישראל נקראים כן. ומשם מאיר הדיבור. בבחינת וגבורתך ידברו. דהיינו, על ידי הכוח וגבורה, שזה בחינת כל, על שם הכוח, מאיר הדיבור על ידי האמת. כי התפילה היא רק על ידי האמת, כמו שכתוב קרוב השם לכל השם כמו באמת. הקטע האחרון הזה הוא טעון הסבר. אנחנו יודעים, בעצם הזכרתי את זה קודם, הקטע הזה שהסברתי אותו פעמיים, זה ארוך. עכשיו אולי תבינו למה הערכתי כל כך, מה רציתי בעצם, מה היה חסר בלי זה. תפילה זה כנגד שם כל וגמרנו, מה צריך להסביר כל כך הרבה? כוח, מישהו זורק, כן רואים, לא רואים, מה כל הסיפול הזה? תפילה, שם כל בחסד, שם אלוקים בגבורה. ככה זה מופיע בכל מקום, בכל מקום שמדברים על הקשר בין ההנהגה של השם יתברך לשמותיו, אז תמיד כתוב, רש"י מביא את זה בחומש, רש"י אומר, כלי כלי למה עזבתני, אין לומר למידה, אין דרך לומר למידת הדין למה עזבתני. אז זאת אומרת, זה מקובל מהקדמונים, מהדורות שעוד לא דיברו על קבלה בגלוי, תמיד היה מקובל ששם כל זה חסד, רחמים, משהו כזה. כאן כתוב שכל זה גבורה. תן לי נפלא. לא שמעתי. פה בקטעים הרן, בקטע האחרון שקראנו, נכון, אבל בקטע האחרון עוד פעם, ואזי ישראל נקראים כאל, ומשם מאיר הדיבור, אין הספר. זהו. משם מאיר הדיבור בבחינת וגבורתך ידברו, דהיינו על ידי הכוח וגבורה, שזה בחינת כל על שם הכוח, הוא נזהר לא לומר על שם הגבורה. הוא אומר כוח וגבורה, שם כל על שם הכוח, תבין לבד שזה גבורה, אני לא אמרתי, כי כתוב להפך. אבל תבין שכאן זה גבורה. איך אפשר להגיד דבר כזה? זה פלא. מה ההסבר? הסבר זה בדיוק מה שהתכוונתי קודם. האמת, גבורה זה עוצמה. גבורה זה לא צמצום. גבורה זה עוצמה. איך אנחנו מקבלים את העוצמה? אז אנחנו מקבלים את העוצמה בשתי צורות. יש פעם אחת שנודע לנו מהעוצמה, ויש פעם אחרת שאנחנו מקבלים את העוצמה בעצמה. לקבל את העוצמה זה כשהקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו עם הרבה אהבה. אם אוהבים מישהו, מסתכלים על הבעין אוהבת, אפילו מרחוק. זאת אומרת, יכול להיות שהוא לא פה, בקצה השני של העולם. אבל אם אתה משדר למישהו אהבה, מה הוא מקבל? מה מקבל בן אדם שאוהבים אותו? מה הוא מקבל ילד אם אוהבים אותו? כוח. כשאוהבים מישהו, הוא מקבל כוח. זה העומק שצדיק עוזר והקדוש ברוך הוא... הקדוש ברוך הוא מקיים, או שהקדוש ברוך הוא גוזר והצדיק מבטל. הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב את הצדיק שהצדיק מקבל כוח לעמוד בתפילה אפילו אם נגזרה גזרה ונחתמה בכל החותמות שבעולם. כי הוא מרגיש כמה אוהבים אותו, הוא מקבל את הכוח. זה עיקר העוצמה, זה במידת החסד. זה שאנחנו אומרים הכוח נמצא במידת הדין, זה בצורה אחרת. במידת הדין אנחנו רואים, ודאי, ודאי שלצמצם ולא לתת. תחשבו עכשיו, דיברנו על זה בעבר, יצא לנו כמה פעמים לדבר על זה. תחשבו על מישהו שהוא, נגיד אבא, את אשר יואב השם יוכיח. אבא שאוהב את הבן שלו, הוא מאוד מאוד אוהב אותו, עד אין כן. אבל הוא יודע שעכשיו אם הוא יגלה לו את האהבה זה יזיק לו. אז עכשיו הוא תופס אותו קצר, שקוראים לזה. הוא מכניס אותו למסגרת, הוא עושה לו ככה. זה כוח הרבה יותר עמוק כמו שלגלות את הערב. אבל מה הילד מקבל? הילד לא מקבל את הערב. כשהוא יגדל הוא יבין שזה היה לטובתו. אפשר אולי עכשיו גם להסביר לו. זאת אומרת שכל הנביאים וכל החכמים מנסים להסביר לנו שהכל לטובתנו והכל לטובה וגם זו לטובה וכל מדי אביד רחמן על איתיו אביד אבל זה הכל, מה הקדוש ברוך הוא עושה איתנו במידת הדין? אנחנו מקבלים ממנו שלמרות שהוא כל כך אוהב אותנו הוא מתאפק ונוהב אותנו במידת הדין. זו עוצמה הרבה יותר גדולה, אבל את העוצמה אנחנו לא מקבלים, אנחנו רק מקבלים את העובדה שיש לו את העוצמה. אנחנו לא מקבלים את העוצמה בעצמה. את העוצמה, את הזרימה, את הכוח אנחנו מקבלים כשהוא אוהב אותנו. אז לכן הכל נכון. התפילה על שם הכוח וגם הגבורה על שם הכוח. אז זה לא אותו כוח. בתפילה אנחנו מקבלים כוח כדי להתפלל, הייתי אומר, לא אחרי התפילה. כדי להתפלל אנחנו מקבלים כוח, אנחנו מקבלים את הכוח שיש בתוך האהבה, שזה גורם לנו לאהוב וזה גורם לנו להתפלל, לפתוח את הפה ולדבר. לבקש, להרגיש רצויים, להרגיש שמותר לנו לבקש. יש לפעמים שאנחנו לא מרגישים ראויים, אנחנו, מי אנחנו? בן ישחי כותב שלפני תפילת שמונה עשרה צריך לחשוב, לא להגיד, שכמובן יש פעמים שאסור להפסיק שם. צריך לחשוב, ידענו השם אלוקנו שאין לנו ראויים ועגולים כלל להתפלל לפניך. אבל יש לזה המשך, על מה אנחנו סומכים? על זה שאתה אוהב אותנו ועל זה שאתה ציווית לנו להתפלל. אבל אנחנו מצידנו, אנחנו לא ראויים, זאת אומרת, זה השם שפתי תפתח. הפה שלנו לא נפתח, אין לנו פה, אין לנו פה לדבר, אין לנו מצח להרים ראש. איך אומר עזרא, אלוקיי בושתי ונכנעתי להרים פניי אליך. אנחנו לא יכולים לבקש אפילו סליחה קשה לנו לבקש. האהבה של הקדוש ברוך הוא מכניסה בנו את הכוח ואנחנו מקבלים את הכוח, זה הכוח שנמשך, זה לא סתירה לזה שבדרך כלל כוח נמשך למידת הגבורה. במידת הגבורה יש כוח הרבה יותר עוצמתי, הכוח של ההתאפקות, הכוח של לא לתת לאהבה לגרום. אבל אנחנו לא מקבלים את הכוח, אנחנו רק מזהים את הכוח. כמו ילד יותר גדול, שאומר, האמא או האבא כל כך אוהבים אותי ואף על פי כן הם לא נותנים לי, מי יודע, הוא מתחיל לרחם עליהם, מי יודע מה עובר עליהם שהם צריכים לא לתת, אלא זה כואב להם שהם לא נותנים. ומי יודע איזה טמבל אני, למה אני כזה שצריך לא לתת לי. אז הוא מתפעל מגודל הכוח שיש להם, אבל בתכלס הוא לא מקבל כלום, לא מהכוח ולא את הדברים שהוא רצה. אחד מההפתעות שיש, ואנחנו כבר רגילים להפתעות, אז אנחנו כבר לא מבינים את השכל הישר, אנחנו כל כך רגילים להפתעות. בדרך כלל בחסידות תמיד הגבורה היא יותר גבוהה מהחסד. החסידות תמיד מלאה הפתעות, היא תמיד, כל מה שחשבת עד שבאת לחצר של החסידים, תמיד מספיק לך את הכל, כאילו אתה צריך להיוולד מחדש. אבל פה פעם אחת מסבירים את הקונבנציה, כמו שזה, את הרגיל. ברגיל החסד הוא הרבה יותר גבוה, אנחנו מקבלים הרבה יותר. הנקודה של התפילה זה הנקודה של החסד. עכשיו, ברגע שיהודי מתפלל, אז הוא זוכה לאמת. אם הוא משקיע בתפילה, אז הוא זוכה שהדיבור, גם הדיבור של התפילה וגם כל הדיבור שלו, יהיה אמיתי. וזו העבודה הכי קשה, להשקיע בתפילה זו העבודה הכי קשה. יש לנו סבלנות להשקיע בלימוד, יש לנו סבלנות להשקיע בעשיית חסד, יש לנו סבלנות, אבל להשקיע בתפילה, יש איזה עצבנות פנימית ש... שהיא מתעוררת כשנוצרים להתפלל, שאומרת אין זמן. יכול להיות זה קשור איכשהו עם זמן תפילה או עם המניין, אבל אפילו כשבן אדם יש לו עוד 4 שעות עצוב זמן תפילה. מתפלל מנחה ב-1:30 בצהריים, יש לו עוד כמה שעות, ואין מניין עכשיו, הוא בדרך, ויש לו נסיעה של 10 שעות, הוא יכול להתפלל עכשיו 3 שעות מנחה, מכל הכיוונים הוא עכשיו. ברכבת טרנס-אטלנטית ואף על פי כן תמיד הוא מרגיש שאין זמן זה משהו ויש איזה סביב הקליפות, סביב רשעים את הלוחה, ידלחון, קרום גבולות לבני אדם. זה פסוק שמדבר עליו. מסביב הקליפה יש, כתוב בזוהר שכל יום יש משהו טוב, וכל יום יש משהו טוב, מסביב לטוב הזה יש חבורה של נחשים והקרבים שלא נותנת להיכנס לטוב. אם בן אדם זוכה, הוא נכנס. רבי נחמן מעתיק את הלשון הזה, הוא כותב במקום בן אדם זוכה, אם בן אדם משתוקק. כי להמשיך להשתוקק אחרי שרואים את כולם שם, כל הנחשים ואת כל הקרבים, להשתוקק להיכנס לזה, צריך להיות מבוקה. ואם הבן אדם בכל אופן מושך פנימה, יש סיפור בגמרא על אמורה שהולך במדבר ופוגש אותו סוחר ישמעאלי, שזה בעצם אליהו הנביא, הוא אומר לו, בוא, אתה רוצה לראות את הר סיני? הוא אומר, כן, אז הוא לוקח אותו, הוא רואה הר, שמסביב להר, מסביב, סביב, עומדים הקרבים בגודל של חמורים לבנים. חמור לבן הוא טיפה יותר גדול, זה חמור שחור. אז מסביב לכל זה עומדים הקרבים בגודל של חמורים לבנים. סיני זה היה ביטוי לפעמים גם לתלמיד חכם גדול שזוכר את כל ההלכות, איזה צדיק, לאיזה רבי, לאיזה משהו, לקרוא לו סיני. או לאיזה עבודת השם גדולה, להתלהבות גדולה, אש יורדת מן השמיים, כל זה מסמל המילה סיני. אבל כדי לחשוף את זה, צריך לחשוף את קר הקרבים ולא להיבהל. אפשר? כנראה שאפשר. זה מזכיר גם את השבע חומות של הבעל שם טוב, במשל הידוע. כשהבן מלך הגיע, על כל החומות נמוגו, הוא לא היה... יש לנו את הכוח. רק צריך הרבה סבלנות.
תפילה היא בעצם במבקשת חסד, משהו שבעצם לא ראוי.
התפילה לא מתחילה עם בקשת חסד. התפילה, לפני כל תפילה, אנחנו, אף פעם אנחנו לא מתפללים חוץ מ... ביום כיפור, או מנחה, או נעילה, תמיד לפי איזה נוסעות, אז יש תפילת עמידה שמתחילים אותה ככה. יש כאלה שאומרים את אשרי לפני נעילה, יש כאלה שאומרים, יש כאלה שאומרים גם לפני... זאת אומרת, יש אשרי כולם אומרים, השאלה איפה אומרים מובל לציון, אומרים אותה לפני נעילה או אומרים אותה לפני נעילה. אבל אשרי תמיד אומרים, אז אפילו ביום כיפור הם. תמיד מתחילים עם משהו לפני זה. מנחה, כל דבר, אומרים כמה פסוקים. שחרית וערבית ודאי, ולא נכנסים ישר לבקש. וקודם כל, עומדים, בן אדם מעמיד את עצמו פנים אל פנים מול הקדוש ברוך הוא. איך הוא יכול? איך יש לו את הכוח? ויש עכשיו, הוא אומר, עכשיו אני נכנס אל מישהו שאוהב אותי יותר מכל. זה הסיפור של רב חיים מצאנז. הוא אמר, את המכה הזאת קיבלתי ממי שאוהב אותי יותר מכולם, ואני אוהב אותו יותר מכולם. אמר משל, נפטר הילד שלו, אמר משל, אתה הולך ברחוב, פתאום אתה חוטף זית. אתה מסתובב, אתה רואה חבר ש20 שנה לא ראית אותו. אתה מתנפל עליו, אתה מנשק אותו. זה לא אויב שלך. חטפתי מכה כזאת. אני ככה, ככה הוא זיהה. חיים, חיים. אז זהו, וזה נותן את הקרבת אלוקים. מה?
שואל אותם על קודם.
מה?
שמסביב לבנה שדווקא התעקשות,
היא מגבילה
את
ההקרבים. יכול להיות. אני לא מדובר על הקשנות, מדובר על לרצות. שם הוא אומר שבמקום הלשון של הזוהר, שמי שמדוקח זוכה, זה אומר מי שמשתוקק זוכה. להשתוקק ולהתעקש זה שני דברים. הוא משתוקק. צריך לדעת ככה, האובססיה ופרפקציוניזם וכל הדברים האלה הם קליפת נוגה, הם לא באים מהקדושה. אפילו אם הם מתלבשים, החזוני שאמר פעם על אחד מגדולי הבבנים, שהוא היה נורא מקפיד, הוא היה חורך את המצות עד שמיעו כמעט פחה. הוא היה מקפיד לעמוד ליד התוקע בשופר, אולי לא ישמע ברור, אז היה עומד סנטימטר מהשופר וכל זה. אז אני שפעם ראה את כל החומרות האלה, אז הוא אמר, הבן אדם הוא פשוט עצבני, אז הוא מכניס כל העצבים שלו בתוך היהדות. אבל זה לא עבודת השם, זה עצבנות. רבי נחמן ודאי שככה חשב, כי הוא אמר את זה במפורש. הוא אמר שמי שהולך, היום קוראים לזה אובססיה, זה היה ביטויים אחרים, אז זה ממש, מתאר ממש מצבים אובססיביים.
נרבים.
מה?
נרבים.
כל מיני כאלה, זה לא עבודת השם. זה לא מגיע מהתגושה, זה מגיע מהקליפה. אבל זה מלביש את עצמו, והמטרה של זה זה תמיד לזרוק את הבן אדם כמו תלמד. זהו, זה בדיוק מה שרציתי לומר, דרכי הדרכי נועם, לכל נתיבותי השלום, לבוא בשקט, לבוא כמו, לא ברעש השם ולא באש השם, בכל דממה דקה. בכל דממה דקה והנה השם עובר. לגשת, אבל בבחינת החזקים ולא אופנו, יש מישהו נתן פעם משל, הוא אמר, אתה לוקח חתיכת עץ, שבחוץ אתה לא רואה כלום, כשאתה מפיס אותה למים, אתה שומע כזה, וואי, חיבטי גחבת, היה שם אש, בחוץ לא ראית שום דבר, אבל ככה יהודי צריך להיות. אפילו שמדובר על לצעוק וכל זה, אז לא הצעקה נטו פותרת את העניין. זה בתורה חסדה. לא, בתורה חפאלת. הוא אומר, הוא מביא את הפסוק צעק ליבה מלשם. ממש העיקר בצעקה זה צעקת הלב. זה החלק הזה שאי אפשר לצעוק אותו החוצה. החלק הזה שלא לא מצטעק החוצה. החלק שנשאר בפנים, החלק הזה עושה את עיקר התיקון. זה שאנחנו, מותר לנו לצעוק, זה כי אנחנו לא יכולים להתאפק. אז אם לא ירשו לנו לצעוק, אז בסוף גם בלב לא נצעק, אז מרשו לנו לצעוק. אבל מה שעושה את התיקון זה הצעקה הפנימית. ממילא, אם יודעים שהצעקה הפנימית עושה את התיקון, אז גם הצעקה החיצונית היא כבר לא... אמרתי לכם פעם, צריך לצעוק אל השם ולא לצעוק על השם. צריך מאוד להיזהר עם זה. טוב, זה היה הקטע של התפילה, בלי מעבר, שבוע הבא נראה את הקטע של התורה, ואולי נגיע גם לקטע של השיתופים, אם נצליח. השם יעזור, נקיים את הכל.
ערב טוב לכולם.